שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש, היגרת תחיית המתים להרמב״ם. וההיגרת הזאת, כזכור, נכתבה בשפה הערבית, כך יש לה תרגומים ומהדורות שונות. לצורך הנוחות אנחנו משתמשים באופן קבוע באותה המהדורה ובאותו התרגום של הרב יצחק שילט, במהדורה שאני מחזיק בזאת. ואנחנו בעמוד שין עין, לפי זיכרוני. וזאת גם כן תועלת גדולה. זה המשך של הדיון של הרמב״ם בשתי שאלות נכבדות, והן מדוע הנביאים דיברו על תחיית המתים ברמז בלבד, חוץ משני פסוקים בדניאל. שאלה נוספת, מדוע התורה אפילו ברמז לא דיברה על תחיית המתים, אלא אפשר להגיד רמז רחוק, כלומר אחרי שאנחנו יודעים שיש תחיית המתים, אז רטרואקטיבית אנחנו יכולים לקרוא פסוקים מסוימים כמדברים עליה. כן, שתי שאלות נכבדות, והתשובה עליהן, על שתי השאלות, היא בעצם שהנביאים וגם משה רבנו עבדו קשה כדי לשכנע את העם בדעות בסיסיות ביותר, כגון שיש אלוהים. זה קשה. כן? כלומר, העולם לפני משה, חוץ מכמה יחידים, לא הגיעו מעבר לגלגל. וכן, עצם הרעיון שיש נס, זה כבר היה מאוד קשה. אז, והתורה רצתה שבני אדם ישמעו לדבריה. אם היו מאמיסים על קהל השומרים באותם הימים, שגם עתידים אמיתים לחיות, היו סותמים את האוזניים לגמרי. אי אפשר היה לשמוע שום דבר מדברי תורה, ואז כל כוונת התורה הייתה נופלת. ולכן המתינו הנביאים עד כמעט לסיום התקופה התנכית, תקופת המקרא, ורק בסוף ספר דניאל הוזכרה במפורש תחיית המתים, כי אז הנפשות כבר הורגלו לכל הרעיונות היסודיים של התורה. אבל לפני כן אי אפשר היה לדבר על זה. כן, זה מה שהרמב״ם הסביר. ולא עוד, אלא שהוא דיבר על כך שגם דברי הנביאים לפעמים אפילו נאמרו באופן שסותר את תחיית המתים. כן, המתים יחיו ורפאים בל יקומו וכל נראים כאלה. משום שהנביאים דיברו מצד הטבע, ולא דיברו מצד מה שמעל הטבע, ובמיוחד שהדברים האלה, כפי שאמרנו, הם קשים לתפיסה. והיה חשוב יותר לתורת משה להרגיל את בני האדם למושג הפשוט יחסית של שכר ועונש. אם תעשו את הטוב, יהיה לכם טוב. אם תעשו את הרע, יהיה לכם רע. וזה יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. ולכן לא התעסקו כלל בתורת משה וגם בנביאים בתחיית המתים. עד כאן דברי הרמב״ם שראינו עד עכשיו. בסדר? וזאת גם כן תועלת גדולה. כלומר, עצם הרעיון של שכר ועונש, יש לו הרבה תועלת. מה התועלת? רצוני לומר, היות השמיעה מתקנת ענייני עולמם, והמרי מפסידם. כלומר, יש מה שנקרא אמונות מועילות. לא שהן מכריחיות, אבל הן מועילות. אם בני אדם מתרגלים לחשוב שכשהם יעשו את הטוב, יהיה להם טוב, כשיעשו את הרע, יהיה להם רע, הדבר הזה יתקן את דרכי בני אדם, למרות שזה על דרך השוט. ורק, הייתי אומר, באופן חיצוני, אבל גם חיצוניות יש לזה ערך. ולא. הוא כבר זכר בתורה שהוא מופת מתמיד בדורות. רצוני לומר, תיקון העניינים עם העבודה עבודת השם, והפסדם עם המרי. עד כאן מובן? ברור.
טוב.
אמר. ואז הוא מביא פסוק שמראה את זה, שהתורה גם כן דיברה על התועלת שיש בהשקפת השכר והעונש. אמר, והיו בך לאות ולמופת, ובזרחה עד עולם. על מה זה נאמר, והיו בך לאות ולמופת וזרחה עד עולם? מה? לא, אבל מה יהיו הדברים שיהיו בך לאות ולמופת? הכללות, נכון? זה מה שהוא אמר, נכון? הרי הוא אמר שיש תועלת בזה שבני האדם יסברו את, שיש תיקון לענייניהם בעבודה והפסדם במרי, נכון? אמת או לא? כן או לא? מי שלא הבין או שלא הבינה, מחויבים עכשיו לשאול. מדוע? משום שאני עשוי לשאול אנשים שאני מנחש שהם לא הבינו, שהם יסבירו. אז כדאי להודות בזה עכשיו. כן. הרעיון של שכר בעולם הבא גם כן הוזכר בתורה, אבל ברמזי רמזים. אבל קודם כל יש תועלת בעצם הדיבור על שכר ועונש בעולם הזה. נכון. לא, אז יש פה שאלה נוספת. כי הרי מה שהתורה מוכרת לנו, שטוב לנו כאשר אנחנו עושים רצון השם, ורע לנו כשלא עושים רצון השם, יש לזה כמה קושיות מהמציאות. נכון? הקושיות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז זה דיון נוסף. קוראים לזה ספר יוב. לא יודע אם יותר מאוחר, הוא במקביל. במקביל. זאת אומרת, יחד עם זה שצדיק וטוב לו, ורשע ורע לו, במקביל לזה יש צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. אז לפחות על חצי מהמקרים אנחנו מבסוטים, שצדיק וטוב לו, ורשע ורע לו, ועל החצי השני שצדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, אנחנו טוב, צריך להבין. בסדר? אבל יש תועלת בידיעה הראשונה. נכון? באמת או לא? טוב. כן. אמונה הכרחית, הכוונה, אמונה שיש בה תועלת רבה לתיקון עניינו של האדם. כן. למאחת מהן, האמונה בשכר ועונש. מציאות השם, למשל. דוגמה. כן. שאלה, מה זה מרי? אני הזהרתי מראש. אמרתי שאם לא ישאלו, אני אשאל. עכשיו, למה אני עושה את זה? בגלל שזאת הלכה. הלכה שכשבשיעור אדם לא מבין את מה שהרב אומר, הוא חייב לשאול. נכון? טוב. מה זה מרי? לא, מרי זה לא עונש. מרי זה עבירה. פשוט. מרי זה מילה אחרת בשביל עבירה. בסדר? עבודה פירושו מצווה, מרי פירושו עבירה. אני מקווה שזאת הפעם האחרונה שכאשר אני אומר מילים לא מובנות, לא שואלים. כן, מה? בכוזרי שורש המרי ושורש האמונה. כן. האמונה והפך מהאמונה, המרי. הכפירה, שם הוא מתכוון הכפירה. לכן באמת גם בתרגום אבן שמואל הוא תרגם כפירה. טוב. אז אם כן, אני שוב חוזר לדברים, וזאת גם כן תועלת גדולה. רצוני לומר, היות השמיעה, כלומר שמיעה לדבר השם, מתקנת ענייני עולמם של בני אדם, והמרי, כלומר העבירה, מפסידם, מפסיד, כלומר מקלקל, את ענייני העולם. וכבר זכר בתורה, שהוא מופת מתמיד בדורות. כלומר, הרעיון הזה, שיש שכר ועונש על מצוות ועבירות, זה מופת מתמיד, כלומר, הוכחה נצחית בדורות, במהלך הדורות. רצוני לומר, תיקון העניינים מהעבודה והפסדים מהמרי. אמר, הנה הוא הביא פסוק מפורש, והיו בך לאות ולמופת וזרחה עד עולם. על מה נאמר והיו בך להיות ולמופת? על הברכות והכללות. ומבנה זה אמרו, שזה פה משפט מדהים, תראו איך שהרמב״ם לומד גמרא. ומבנה זה אמרו, אין מזל לישראל. מה זה אין מזל לישראל? רגילים לפרש מזל, הכוונה האסטרולוגיה. אז מזה משתמע שאם אין מזל לישראל, משמע שיש מזל לאומות העולם. ואז זה כאילו הודעה בנכונות של מדע האסטרולוגיה. דבר תמוע מאוד, נכון? הרי הרמב״ם ידוע כמי שחושב שהאסטרולוגיה זה שטויות, במיץ לא של עגבניות, כי הוא לא ידע מה זה עגבניות, עוד לא היו עגבניות בימיו, בעולם הישן, אבל הוא חושב שזה שטויות במיץ של כל דבר אחר, של אננס וכדומה. ולכן, קשה לומר, אז איך להבין את הביטוי אין מזל לישראל לדעת הרמב״ם? אלא, הכוונה, הסירו איך שהרמב״ם לומד את זה, רוצני לומר שתיקונם והפסדם של ישראל אינו לסיבה טבעית ולא על מנהג המציאות. כלומר, למה קורא הרמב״ם מזל? לטבע. שעם ישראל לא מתנהג על פי הטבע. אלא נתלה בעבודה ובמרי, כלומר בקיום המצוות או בעבירות. וזה אות יותר גדול מכל אות. שעם ישראל כשחוטא נענש, כאשר עם ישראל צדיק מצליח. וכבר בארנו שזה בדין ציבור ובדין יחיד, כמו שיראה מן המעשה ההוא. והוא נאות לאומרו ובזרחה עד העולם. כלומר, על איזה מעשה מדובר? המעשה כאן, יש פה השערה של הרב, של הרב שילת, אני חושב שזה לא השערה, זה לא רק השערה, זה באמת ודאי, שהכוונה למעשה של שמואל ואבלת. יש בתלמוד, במסכת שבת, יש דיון על האם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל. אמנם יש כמה חכמים שסבורים שיש מזל לישראל, שכלומר שגם ההנהגה שלנו תלויה במזלות, אבל שם השיטה המרכזית בגמרא זה שאין מזל לישראל. ומביאים דוגמה שם מהסיפור של שמואל ואבלת. שמואל ואבלת ישבו וראו אנשים שחוזרים מלחטוב עצים ביער. ואבלת אמר שלפי חוכמת הכוכבים ברור שפלוני שם שנושא את העצים ימות היום. אמר לו שמואל, תלוי. אם הוא יהודי, אז לא. אם הוא גוי, אז כן. התברר שזה יהודי, והאדם הזה חי באותו יום. פתחו את חבילת העצים וראו שהוא חתך נחש עם הגרזן שלו. אמר, אתה רואה, אין מזל לישראל. אז זה הכוונה שמדובר אפילו בהנהגתו של יחיד. כן? מי זה אבלת? זה חוזה בכוכבים, זה חכם גוי, בן דורו של שמואל. ייתכן, זאת השערה האפשרית של רבי דוד בן המוזג, שמדובר בפלוטינוס. כן, החכם האלילי רומאי המפורסם, פלוטינוס. מה הוא נתקע עם שמואל? זה באמת שאלה מעניינת, אבל יכול להיות. לא בלתי, לא מן הנמנע, כן. כן, אז הייתה לו זכות, הייתה לו זכות מוסרית, זאת הסיבה, למה זה קרה? בגלל שהוא נתן את הסנדוויץ' שלו לפועל אחר. כן, טוב, אז מה שאומר כאן, והוא נאות לאומרו, ובזרחה עד עולם, כלומר שגם במשך כל הדורות, זה ממשיך ההנהגה הזאת, שיש הבחנה בין ישראל לעמים, לעניין ההתנהגות על פי הטבע. ומן המאמר, המפורסם באומה, ראה אדם יסורין בעין עליו, יפשפש במעשיו. זאת אומרת, מה זה קשור? יכולת להגיד יסורין, למה יש לי הצפה בבית? יש הצינורות חלודים. ולמה הם חלודים? כי הבית ישן. כן? לא, אומר לך, אתה המורה, ראה אדם שיש יסורין על בעין עליו, יפשפש במעשיו. כלומר, יש הנחה שה... מה שקורה עם האדם מישראל הוא בנוי על יסוד מוסרי. וזה העניין בעצמו, הוא המכוון גם כן באומרו בייחוד האומה, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים, ואתכם לקח השם. על מה נאמר אשר חלק השם אלוהיך אותם? על השמש והירח וכל צבא הכוכבים. נכון? וכל צבא השמיים. אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים, ואתכם לקח השם. אז מה זה לחלק אותם לכל העמים? אפשר להבין עוד פעם, שזה אסטרולוגיה או דברים כאלה. אז הרמב״ם אומר, לא. רצוני לומר שענייניהם אינם נוהגים מנהג ענייני שאר האומות, אבל יחדם בזה במופת הגדול שיהיו בעולותיהם תמיד נקשרות בתיקון ענייניהם או בהפסדם. כן, בבקשה. איך הרמב״ם מסביר ייסורין של אהבה? הרמב״ם איננו מאמין שיש ייסורין של אהבה. הוא כותב את זה במפורש בספר מורה הנבוכים, שאין דבר כזה ייסורין של אהבה, לא מצאנו כזה דבר, לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים ולא בדברי חכמי המשנה, אלא מקצת האמוראים. ככה הוא אומר. וברור שדעתו איננה כזאת, שהרי הוא מביא את הדעה, אומרת, אין מיטה בלא חטא ולא ייסורין בלא עוון. למרות שלכאורה מסקנת הגמרא במסכת שבת היא הפוכה מזה. כן? שמי שאומר אין מיטה בלא חטא ואיסורין בלא עוון, איתותיו, כלומר דחו את דבריו. ואף על פי כן הרמב״ם סובר כדעה שאין מיטה בלא חטא ולא ייסורין בלא עוון. מעניין, כן, מה אתה אומר? הוא אומר יותר מזה, לסבור אחרת, אומר הרמב״ם, זה לייחס לקדוש ברוך הוא עוול. איך אפשר להגיד עוול על הקדוש ברוך הוא? כן. כנראה. כלומר, הרמב״ם אומר שזאת ההבחנה בין ישראל לעמים. זה דבר תמוע, אבל זה מה שהוא אומר. האמת היא שגם בכוזרי יש משהו כזה. הכוזרי אומר שלא מצאנו שכשהאומות הרשיעו שהם נכחדו מן העולם, או שהם היו צדיקות שהם עלו למעלה עליונה, אלא הצלחתם או הפסדם לא היה בחפיפה עם ההתנהגות שלהם. המוסר זה מחויבות של היחיד. עכשיו, אני מבין גם שלפי הרמב״ם, זה כן עובד אצל היחיד. זאת אומרת, יש כן השגחה פרטית על האדם היחיד המתנהג כראוי. כן, הוא כותב במפורש בהלכות שמיטה ויובל, בפרק י' ג' האחרון, הלכה י' ב', הוא כותב שכל אדם, כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה, מה זה מכל באי עולם? גוי. אשר נדבה רוחו אותו לעמוד לפני השם לשרתו, והלך ישר כפי שעשהו האלוהים לדע את השם, ופרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו. ויספק לו כאשר סיפק לכהנים וללוויים. הוא אשר דוד אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אלא? זו אותה הלכה שממנה למדו בטעות לפתור בחורי ישיבה מהצבא, אין לזה שום קשר, אבל לא זה הנושא כעת של לימודנו זה. טוב. וממה שראוי, אני ממשיך הרמב״ם, כן? וממה שראוי שנבערהו הנה. ואף על פי שהוא עיקר יותר נכבד מכוונת זה המאמר. כן, כאן אומר הרמב״ם, אני רוצה להרחיב בנושא הניסים. עכשיו, הנושא של המאמר שלנו זה לא הניסים. מה הנושא של המאמר? תחיית המתים, שהוא רק אחד מן הניסים. אין פה לימוד כולל על כל מהות הניסים, שזה נושא רחב יותר. אומר הרמב״ם, כבר דיברנו. יאללה, נוסיף עוד קצת משהו. וממה שראוי שנבערי הוא הנה. אף על פי שהוא עיקר יותר נכבד מכוונת זה המאמר הוא שהנפלאות פעמים שיהיו בעניינים הנמנעים בטבע כהפך המתה לנחש. על פי הטבע מתה לא הופך לנחש. אז אם זה קרה זה משהו שהוא נמנע בטבע. ושקיעת הארץ בעדת קורח ובקיעת הים. כן? אלה הם שלושה ניסים שהם בניגוד לטבע. ופעמים יהיו בעניינים האפשריים בטבע. כגון, כבו הארבה והברד והדבר במצרים. כן? הנה, גם עכשיו יש לפעמים הרבה, או ברד, או דבר. כן.
הברד שהתורה מתאר זה ברור שזה לא ברד, יש מתלקחת בתוך הברד.
אתה אומר שהברד שמתואר בתורה ברור שהוא על טבעי, שהרי כתוב ואש מתלקחת בתוך הברד. נכון? כלומר, אתה אומר שהרמב״ם לא קרא נכון את הפסוק, או שמה הרמב״ם התכוון רק לחלק של הברד, או מה שיותר סביר, שהוא מבין שהאש המתלקחת בתוך הברד זה הברקים. פשוט מאוד. יש ברק עם ברקים, אז יש אש מתלקחת בתוך הברד. שם ניסים בעניינים האפשריים בטבע. כן, הוא עושה פה חלוקה בין שני סוגי ניסים. יש ניסים שהם נגד הטבע, כגון נהפך המטה לנחש ושקיעת הארץ ועד קורח ובקיעת הים. ויש דברים האפשריים בטבע, גם זה נס. כן, כבו הארבה והברד והדבר במצרים. הראשונות? כי זאת האמת, מה אפשר לעשות? האם יש מכנה משותף? לא, אז הוא שואל אחר כך, למה עשה את הניסים האלה בניגוד לטבע? וניסים אחרים בהתאם לטבע. והתשובה שלו היא שהוא לא יודע. אנחנו נגיע לתשובה הזאת. אני מקדים לך את המאוחר. כן.
בים היה ארוך קדים, עשה כל הלילה.
כן. כן, יכול להיות, ואף על פי כן הרמב״ם סובר שאי אפשר להסביר רק על פי הטבע את בקיעת הים. יכול להיות שיש מרכיב מסוים שהוא על פי הטבע, והשם. לעומת זה הברד, ברד זה קורה, גם היום יש ברד לפעמים. אפילו השנה היה ברד. נכון? כי זאת האמת. כי הוא לא חושב שאפשר לבקוע את הים רק מכוח נתון טבעי. ככה הוא חושב. מותר לו לחשוב ככה. היה אפשר אולי להסביר שהמטה נהיה כאילו נחש. אז הרמב״ם קורא לזה במורה נבוכים פירושים רעים. הוא לא אוהב את הפירושים האלה. בסדר? טוב, בואו נמשיך. אז הוא אומר כאן, ופעמים יהיו בניינים האפשריים בטבע כבו, הארבה והברד והדבר במצרים, כי מדרך מיני אלו הדברים שיראו בקצת העיתים ובקצת המקומות. וכמו, הוא מביא עוד דוגמה על פי הטבע, זה מאוד מעניין, קריעת מזבח ירובעם, במאמר איש האלוהים. זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרע ונשפח הדשן אשר עליו. זה לכאורה ממש מפתיע, נכון? מה כתוב? מה אומר הרמב״ם? כי מדרך הבניינים שיבקעו. זה קורה. וכל שכן, הנבנים מחדש. טוב, יש פה אנשים שעסוקים בבניינים. כן, מה אתה אומר? הסיפור עם ירובעם כתוב במפורש בתנ״ך. אני אזכיר אותו בשביל עצמי, כי אולי אני לא זוכר. ירובעם בן נבט, מלך ישראל, החליט להקים פולחן אלטרנטיבי למקדש של ירושלים. ולכן הקים מזבח בעיר בית אל, ועוד מזבח בדן שבצפון, ולא עוד אלא שמול המזבחות האלה העמיד עגלי זהב, ואמר אלה אלוהיך ישראל. והגיע ביום שבו ירובעם חנך את המזבח שלו, בחג אשר בדה מליבו, כך כתוב. מה זה? בחודש אשר בדה מליבו. מה זאת אומרת בחודש אשר בדה מליבו? שזה היה צריך להיות, הוא עשה את חג הסוכות בחודש מרחשוון, כי היה לו לוח שנה שונה מאשר ביהודה. אז הגיע הנביא עידו, והודיע בזמן שהוא עומד על המזבח, שהמזבח עומד להיבקע. והדשן ישפר, וגם שהיד של ירובעם תשתתק. נכון? וכל זה קרה. בסדר? טוב. אז זה אומר כאן הרמב״ם, המופת הזה הוא יכול להיות על דרך הטבע, כי מדרך הבניינים שיבקעו, וכל שכן הנבנים מחדש, וכרדת המטר הסוחף בזמן הקציר על ידי שמואל, וכברכות והקללות הנזכרות בתורה, כי כל אחת מהן אפשר בועה בכל ארץ ובכל זמן, והם כולם מכת האפשר כשיסתכל האדם בהם. ואומנם יהיו אלה העניינים האפשריים מופתים, באחד משלושה תנאים, אז למה קוראים להם בכל זאת מופתים? בשביל זה יש תנאים שבהם נעסוק בפעם הבאה. שלום.